Yep, I've been. I'm très talent. Vai ter que fazer a sua área de acumular da terra. E passou em uma bagulha, e passou e não tuva de se lor se o decupar. Mas na outra, na onda, se ele faz, e mais nem, se ele gamba, se ele decupar, pessoal, se assumir, e mais de atacar. והנושא של הקשר בין שתי המאורעות זה גם נושא גופו, התקומה, אחרי 2000 שנה של גלות. וחיפשנו את התשובה מי תמיד חכם אמיתי. ולכן זכיתי, וכל הדור הזה זכה באותה תקופה, לפגוש תמיד חכם אמיתי. ואמרתי אולי להתחיל להגדיר מה הכוונה שלי כשאני אומר תמיד חכם אמיתי? כי ברוך השם, עמנו לא אלמן, נפל בית המדסון. סוגים מסוגים שונים. אבל מכל מקום, וייתכן זה כבר מה שהרב היה רגיל לו, אנחנו באים בתקופה של עושר של תורה, ואפשר לומר שכמעט ולא זכינו דבר כזה מאז התחלת ההיסטוריה של עמנו, וזה התפתח. יש הבדל בין חכמי ישראל וחכמי אומות העולם. ולפני שאמשיך, אני זוכר לומר שלא פעם שאלו אותי, מה למדת מהעבר? קרא לרבות שיהודה, רוצה את המדבר. ואין לי רק תשובה, כל מה שיש לי ממנו למדת. אף על פי שלא ממנו בדיוק בתוכן, אבל מאז שפגשתי אותו, אז הכל השתנה, תפיל אחר לגמרי בכל התורה, בכל מקצועות התורה, וזה מה שאני רוצה לנסות להגיד. משהו תמיד חכם אמיתי. אם כן, אתה יודע, שרתי, תודה רבי להבין את זה, זה להבין את ההבדל בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. חכמי אומות העולם רואים את עצמם כחכמים. חכמי ישראל רואים את עצמם כתלמידי חכמים. מה הוא רואה? תלמיד חכם זה תלמיד של חכם. איש מותנישת עד משה רבינו מתי הגמרא האלו, הקשר בין החוכמה של החכמים והנבואה של התורה. ההתגלות האלוקית של התורה. ומאז סיום תקופת הנבואה, בשלהי בית ראשון, לפני הרבה הרבה זמן, אנחנו נמצאים בעולם של הסתר פנים מבחינת התגלות הנבואה. ואנחנו מתקשרים לתוכן דבר השם מבחינת חוכמה. אבל יש שני סוגים של חכמים. אלו שרואים את עצמם כחכמים לפי כוח השכל שלהם, ואלו שמתקשרים לאותה חוכמה שבמשך הדורות באה לנו מהנבואה. וכבר אנחנו מבינים שתלמידי חכמים במובן האמיתי שלהם, של המושג, הם כל כך הרבה. אבל כל זאת, לפי פשט המושגים, יש הבדל מהותי. אצל אומות העולם, מה שהם מגדירים כאמונה, זה אמונה לפי השכל שלנו. ברור שהם מתקשרים לכוחות הרגש, לכוחות להרגשות של הרגש, לכמה תכונות של נפש על מישהו. אבל מכל מקום, התגלות של דבר השם לאומות העולם, זה לא קרה. בתקופה של הנבואה, בתקופה הקדומה, היו נביאי אומות העולם. אבל שוב, מאז יום אותה תקופה של הנבואה, וזו התקופה של התחלת הפילוסופיה. חכמי אומות העולם נמצאים עם כוחות עצמם, מתמודדים עם בעיות המשמעות של הגורל האנושי, ומה שהם מגדירים כחוכמה, זה חוכמתם הם. וחוכמת סיסמי. מה שקורה לנו, שלפי התפתחות הזמן, עם ישראל גם פה נמצא באותו זמן של העולם, שאין התגלות מאחרי קופת סיום הנבואה, כפי שאמרתי, אבל אין היוצא מן הכלל שאלו של תלמיד החרמים שקיבלו איש מוגבלי, תלמיד מפי רבו, עד התנאים שקיבלו מלומים. והחוט הזה, זה החוט של המשך התגלות רוח הקודש לחוכמת ישראל דרך חכמי ישראל. ואין ספק שבאותה תקופה, באותו דור של השואה והתקומה, השאלה העיקרית הייתה מה הפתרת התורה על משמעות המאורעות שאנחנו עושים. ומוקד השאלה הייתה מה משמעות ההיסטוריה שלנו. ואי אפשר לשאול את השאלה בלי שואל לבטח סוף סוף מה התורה אומרת על המשמעות של ההיסטוריה. ואז גורים שבמשך הזמן קרה מציאות שאפשר להגדיר את זה ככה, כאילו נעבדה, נעבד, ממד אחד של חוכמת ישראל אצל רוב תלמידי החכמים של הדור. הממד הזה של ההסבר הנבואי של ההיסטוריה של עם ישראל, ובעיקר ההסבר הנבואי שמעיד אמונה שלך. מה שקיבלנו מהרב בצהר זה בעיקר חוץ מכל שאר התחומים של לימוד התורה, של לימוד הקודש, חוכמת האמונה. ושהיא לא דווקא פילוסופיה או תיאולוגיה, אלא שהיא קשורה בבהר באופן ישיר מהנבואה עצמה. ומי שלא קשור להבנת הנבואה כנבואה, דברים כפשוטם, תורה מן השמיים ממש, הוא לא תופס ומחוק לגמרי מעולם חוכמת האמונה. מה יש בידו? יש בידו רעיונות לפעמים עמוקות, אבל של חוכמה אנושית, של דברים פשוטה, פילוסופיה. יש פילוסופים מעניינים, אבל במה שהם פילוסופים, הם מחוץ לגדר של האמונה הנכונה. יש איזה מין שעטנט כזה. הוא בדעות שמצד אחד מאמין, מכיוון שהוא אנוש. ומכיוון שנולד כעם ישראל, אז פחות או יותר הוא נוטה לקבל את אמונת ישראל, את מסורת של אמונת ישראל. אבל מצד אחר הוא בעל ספר. מצד אחר הוא אינטלקטואל, כמו שלו. אבל מצד אחר הוא קשור לעולם הפילוסופיה. והיו דברים מאוד. ההבדל בין שיטת הצדוקים בבית שלי ובין שיטת הפרושים קשור לאותו עלי. בקטרה, לפי שיטת הצדוקים, אנחנו מוצאים ועמנו את אותה סגולה של חוכמה נפלאה, חוכמת התנ"ך. זה עובדה תרבותית. אז הצדוקים לומד כדי להבין מה שכתוב באותו ספר הספרים, שהוא מעריס אותו, ושהוא יודע שכל העולם כולו רואה בזה מסתורים של חוכמה. והוא מאמין במה שהוא מבין, זה שיטת הזאת. הוא לומד כדי להבין מה כתוב בתנ"ך, והוא מאמין בהומה שמבין. לפעמים זה חופף דברי תורה של רב זה ורב אחר מהמסורת שלה, על התורה האמיתית שלה. אבל שכתוב הפרושים זה אחרת לגמרי. לחכמי הפרושים יש סיבות שטיבלו מהנביאים עצמם מפניתי לדעת שמה שכתוב באותם ספרים ספרי הקודש שלנו זה האמת. והם מאמינים שזה אמת, ולומדים כדי לדעת במה צריך להאמין. יש את זה תהומי בין שתי שיטות האלה. ובחברה שלנו ואני מתכוון בעיקר בישראל, במדינת ישראל, ולאו דווקא בעם היהודי כולו. לפעמים ערבוביה, תערובת, בשתי השיטות האלה. לכן השתמשתי במילה תחתנס. כן. וזה תחתנס מה? מאמין זה לא מאמין, במובן אחר שאמר המדרש לבי נורא, למחן, כן? לא דסה קטני אמנה. זה מצד אחד מאמין ממש, מכיוון שהוא יהודי, אז הוא מאמין בירושלים המדרות. אבל מצד אחר, מכיוון שהוא מנותק משל תפילת הנבואה, דרך רוח הקודש של חוכמת חכמים ישראל אמיתיים, הוא לא מאמין. אני מעז לומר, הוא אתאיסטי שמאמין מכיוון שהוא יהודי. וזה המטה בגרוננו. ולכן, באותה תקופה, כשחיפשנו מי שיסביר בבחינת כלל ישראל, ולא דווקא בבחינת ההיסטוריה של קהילה זו או אחרת, ולא דווקא בבחינת השיטה שציטה זו או אחרת, אלא בבחינת תורת ישראל, כי המאורעות היו צריכים תורה באותה רמה, וכשנפגשנו בבנו של הרב, אותה שושלת שחזרה לתחייה של רבני ארץ ישראל, לא דווקא הראשון לציון, אותה שושלת לא פסקה, אלא בצוותא רבני כלל ישראל, אז ידענו שקורה משהו. ופה מה שדיברנו ממני, זה אותו תוכן של חוכמת האמונה שבאה מהתורה, ולא מהשכל האנושי דווקא. כל אחד בשיקול דעת שלו, זה אומר זה דעת התורה. אני, כפי אמר רפי, אני חושב שאי אפשר לדבר על אותה דברים בלי להתייחד פחות או יותר לעניין הדיומה. והמצב לפי הממד של הנושא של נגע פחות, לפי דעתי הוא חמור. מי יורנו אור? מי יכול לומר? זה מה שמראית התורה על השאלות של הזמן. והשאלות של הזמן זה הן שאלות פניות, פניות. לבוא אומרים רב פלוני, רב אלמוני, גדול בתורה, אמר שכך הוא פסק על אותה שאלה. לא משנה אם מחורת משנה דעתי. אבל מי יכול לומר התורה אומר? בן. ואז פגשנו שיטה שאני רגיל להגדיר אותה כשיטה קלאריס, תורת של קלאריס. היא של... שמה שזכינו לקבל, כל אחד לפי סגולתו, כל אחד לפי זכותו, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד בפינה שלו. איזה מין דרך המלך שמתחיל מהנבואה עצמה, מהחוש הנבואי של קורא בתור. בלי לשכוח בכל רגע של הלימוד שזה תורה מן השמיים. וסוף סוף דרך הכוזרי, אחרי כל התרסות הלכות. דרך המערב, דרך הפרי צדיק ודרך הרב זצ"ל הראייה. ותוך כדי לימודים נתגלה לנו לא רק עולם ומלואו. אפשר להגיד את זה באופן פשוט. עולם התורה כפי שהיה לפי במשך הדור. וכשאנחנו אומרים בעיקרי אמונות שלנו, היהודים, של הקדוש ברוך הוא בורא העולם, הוא הוויה ומציאות. מה ההבדל? הוויה זה נצחי. הוויה זה היש המוחלט. אבל כשאנחנו אומרים שלא רק הוא הווה הוא, אלא נמצא, זה מגלה שכל מה שאמרה התורה שייך למה שאנחנו חיים יום יום בכל דור ודור. זה מה שנאבד מאמונה כמה מאמינים באותה תורה, אבל רק לפי דתי. אני אולי קונה איזה דוגמה. אנחנו חיים בתקופה של הרבה תנועה של בעלי סביבה. למה כתנועות? לתנועה, תנועה של העם כולו, לעזוב בתשובה. אבל לרוב חוזרים לדת ולא מגיעים לחזור לתורה. יש הבדל. זה הבדל שקשור קצת למה שאני מנסה להסביר. ולכן זה היה ברור. מאז אותה תקופה התרגלנו להפשיר בין תלמידי חכמים כשרים אמיתיים לפי חוכמתם על כל שאלות שאנחנו צריכים לשמוע כדי להתנהג לפי השכנת. לאותם החכמים שמסוגלים לגלות לעמם את חוכמת האמונה ומתוך זה את המשמעות ההיסטורית למאורעות של המציאות לפי דעת התורה ולא דווקא לפי חכם זו או חכם אחר שיש לו שיקול דעת אישי כאילו. ואולי אני אקח כמה דוגמאות בין כמה דוגמאות. אני זוכר למשל כשהיינו לומדים את הנושא של עמל, הרב היה רגיל להסתיר את הפסוק תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אנחנו כל כך רגילים לצורה, לסגנון של המדחה, שאנחנו פחות רגישים לשאולות של המתנאות הנבואית של אותה צורה. למשל, פה יש דיוק בפסוק. למה רק מתחת השמיים? נכון, אנחנו רגילים לדעת שזה דומה לסגנון הפייטני של המדחה. אבל מה זאת אומרת? מתחת השמיים. טוב, אז היה מזכיר את המדרש בקריאת ים סוף, כשעם ישראל שר את שירת הים, אז ישיב משה, אז בשמיים המלאכים רצו לשיר. והקדוש ברוך הוא השתיק אותם. ואמר להם, אתם מוכנים את המדרש, בריאותיי תורים בים, מעשה ידיי תורים בים, תקראת ים שרים, המלאכים. אז רב היה שואל, למה לא השתיק את משה ועם ישראל? אז הוא הסביר לנו יש הבדל. שורש כל בריאה הוא טהור. זה מעשה הבורא. מבחינת מחשבת הבורא. לפי מה שאומר הפסוק במשנה הידועה, כל מה שבראתי וכבודי בראתי שנאמר, שורש כל בריאה זה טהור. אז שאלנו אפילו עמלק, זה מה שהוא אומר הפסוק, אפילו עמלק. אפילו מבחינת זה, לעומת זה, עשה אלוקים, וזה, לעומת זה, עשה אלוקים, יש ראשי תיבות, עזב. זה, לעומת זה, עשה אלוקים, עשה אלוקים. והמטרה שלו תתגלה לעתיד, אבל מכל מקום זה אמונה שלנו, יש רק בורא אחד. לכן שורש כל בריאה זה קדוש, אל תגיד, לא לנגוע בשורש הבריאה. זה הסבר. בשבילי, בהתפתחות המציאות, כששורש עמלק מלא על מטה, זה הרע המוחלט. וצריך לאבד את למטה. אבל למעלה, לא לנגוע. זה מסביר לנו הרבה דברים. בהקשר לבלבול המחשבתי שיש לעם זה. אני נוגע בזה אחת מהסכנות הכי חמורות. קורה שהמידות הטובות יש להן תוצאות מחלדות. יש נטייה אצל כל ילדים, יש נטייה בריאה להומניזם. הומניזם כולל כל בריאות, אנחנו מונותאיסטים. האלוקה שלנו זה לא דווקא האלוקה שברא רק אותנו, כפי שמבינים דתות אחרת, שמרגיש רק עלינו. יש בחירה מיוחדת, השם בחר בנו, אבל הוא משגיח של כל עולמי, כולל הכל, כי אין זו לזה. ולכן, יהודי, שקיבל את החינוך לדורי דורות, דרך אלפים בשנים, מי אבותינו הקדושים, על דרך רצח עברי של האומה היהודית הקדומה. מי חתמנו מאז תקופת סיום הנבואה, איזה זמן ארוך מאוד, יש במורשה של עמים עמוק עמוק נטייה לרטור אומני ומרצלי שקיבלים מהאמונה ויחוד השם. אבל בא איזה בלבול, לא מבחינים אצל הבריות אם מדברים בשורש הקדוש שלהם או איך מתגלים למטה כפשעים גמורים. ולכן יש לי נטייה לדברת על הפשעים לפי אותו כלל של האומניזם, כפי שהמלאכים היו למעלה בעולם השורשים. לפי דעתי אני לא יודע אם נפתחתי על ידי. הרי זה השורש לבלבול המחשבתי שיש בחברה שלנו, מכיוון שאנחנו, זה חולשה של הצדיקים, לא מסוגלים להבין מה זה רשע. ואם אנחנו נקבל בכנות כל הדיבורים הכי יפים של היפי נפש, גם בשונאי ישראל, שהם בני אדם, ולכן צריך לחדד, כל זה אמת בשורש, אבל צריך לחזור לזה. אך על פי שהקדוש ברוך הוא אסר לנו לנגוע בשורש מצרים למעלה, ולשתוק את המלאכים, כי שורש מצרים למעלה זה קדוש, וכן גמור של הבורא, אבל למטה הם רשעים, וצריך לשיר של עד הים, אותו דבר למה לי. וגמרה. אבל מאחורי כל הדיוקים האלו, הייתה חוכמה שלמה, מסודרת. הרב היה רגיל להסביר לנו, כי לא לסינם, אנחנו מוצאים באותו סוף התורה, חלק אחד של סיפור של היסטוריית העולם מהבריאה עד יציאת מצרים, וחלק שני, חנגל. זה נושא חשוב. שוב, אנחנו כל כך רגילים למצוא באותו ספר, חלק זה וחלק זה, וזה נושאים כל כך שונים, עד כי הכל הפירטו של ראשי ידועה, לא היה צריך להפיר את התורה לנקלה מהחודש הזה, שהיא מדרש. והוא הדריך אותנו ללמוד דרך גדולי ישראל המתים של דורות, כפי ציינתי, הכוזרי, השלה, המהר"ל, השלה, הפיתדים בעיקר, ודרכם כל חכמי ישראל ומה שהם קשורים לתורת כלל ישראל. כל שיטה הייתה לוקחת, כל שיטה של כל חכמינו, הייתה לוקחת ממד אחר לגמרי, כשזכינו לקשור כל מה שהיינו לומדים לשורשים האלה של תורת התולדות. מה אומרת התורה על משמעות המאורעות בהיסטוריה. אז יודעים מה אותה שלה, מי הוא עמלק? אז עמלק זה ממד אחד של נושא יותר אחר. מאז מתחילה ההופעה של הזינות של האבות, עם נברא, אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו רואים בסיפור דמויות מקבילות להם, מדור לדור. מתחרים עם אותה זהות שמתחילה להופיע דרך אברהם, יצחק ויעקב, כל כך ברורים עד שיעקב מקבל את שם ישראל ואז ישראל מולד, ולמחרה יצחק קשור לישראל ואברהם ויצחק קשורים לישראל. אם מלכתחילה, מאברהם יכול לתת ישמעאל, מיצחק יכול לתת עשיו. רק כשיעקב, בנו של יצחק, בנו של אברהם, זוכה בשם ישראל, אז למחרה יצחק שייך לישראל, ואברהם שייך לישראל. במנוקן, אברהם יכול, חד ושלום, לקבל שם אברהים דרך ישמעאל. עשיו יכול לקחת שם תמי אחר דרך אנחנו. וכדאי להבין למה התורה מספרת את כל המאורעות האלה? מבחינת אברהם, מי הם המתחרים של ישראל? מבחינת יצחק, מי הם המתחרים שלנו? מבחינת יעקב, מי הם המתחרים? אנחנו אומרים, בקצרה, שתי שורות של מתחרים. שורה אחת שרוצים לחלק, לעבד, להרוס. שורה שנייה, מתחרים שרוצים להחליף. לא כל כך לחלות, אלא להחליף. לשים אותנו בגטאות ולקחת את כל מה ששייך לישראל כאילו שייך לנו. רק בקצרה. בדור של אברהם, מצד אחד נמרוד, הוא רצה לחלות. מצד שני, לא רוצה להתדמות ולהחליף. מילות יצא עמון מואב, ואתם יודעים את התחרות לעמון מואב שמלווה אותנו בכל אורך, ההיסטוריה שלנו זה לא נגמר. אף על פי שביותר ברור, בתקופה התנכית, המצרית, איתכן, אני לא יודע, אבל איתכן שלא לחינה, שלא לחינה, כי עיקר המוקד של הבעיה בינינו ובין השכנים, גם בארץ ישראל, זה ברבת עמון. אולי זה נושא שזה לא נושא. אבל רק כדי לציין, כל מה שמספר את התורה והנקרא הזכרות, זה לא דרדרו. בדור השני, יצחק. מי שרוצה לנתק את יצחק מירושת אברהם, נקרא אבימלך. זה סיפור לעשה. מה שהתורה מספרת על אבימלך, מה שהוא רוצה לארץ ישראל. אותו אבימלך שאומר לאברהם, הנה אפסי לפניך. מה אומר אבימלך? אפסי לאותו אברהם ששמע לך ולרעך את אמונו. בשורה השנייה, המתחרה של יצחק וברוך של ישמעאל. ואם אנחנו ישראל, אז ישמעאל הוא ישמעאל. ואם ההיסטוריה שלנו כתובה בתעודת זהות שלנו, התורה, אז ההיסטוריה של ישמעאל כתובה גם כן להיות התורה. וכן לכל הדיניות האחרת. ובדור השלישי, מי שרצה לעקור את הכל זה לבן. לבן, ככה אנחנו נברר שבטא. ביקש לעקור את הכל, לבן הארמי. ככה אני אגיד, שכה מזה אדם, כן. והמתחרה זה עשר. מי שרואה את עצמו כישראל אמיתי, ששייך לו כביכול הברכות והבכורה, זה נותחו. במובן, לא לפינם שרבותינו אמרו שאדום ורומי. היא דווקא הנצרות בשלב של אדום הפגנית והחקה של אדום, של רומי הפגנית, והחקה של רומי הנצרית, מצמיעה את השאיפות של עשרה. ולכן צריך להיות ער, כי יש בישראל, הייתה בלי הפסק חוכמה השייכת לאמונה שלה. מה עם עמלק? איתנו שנגיע לעמלק קצת עבר על לבן הרמי, למה התורה מגדיר את לבן הרמי, הקרוב משפחה שלנו, דוד של אהרון, הכי שריקה, כי השונא הכי מסוכן. אנחנו זוכרים שאברהם יצא מיוקרים, ושמע העם העברי, צאצאי העבר, היו בגלית, באותה תרבות דאז, התרבות הכסדית של הבבל הקדומה. רק משפחת אברהם ניצלה מהשואה של אותם אורמנים. זה מה שספר המדרש. שנמרוד שלח לאוך כסדים, והקבלה היא ברורה, כן? את מי שהיה מאמין בייחוד השם. אברהם הוא ניצולי השואה דאז. הגמרא מסבירה שיש שתי תקופות בחיים שלו. התקופה שנקרא אברהם, והגמרא מגדירה אותו כאב לארם, זה בסוף פרק ראשון לברכות, כן? התקופה השנייה, עברת את עצמו, לא אמרתי את שמו, ולכן הקדוש ברוך הוא משנה את שמו לאברהם, אב המון פתיעה והמון גויים נתתיך, והגמרא אומרת, אב לכל העולם כולו. ולכן, הזהות הגלותית של העברי, זה הזהות הארמית. ולכן זה נשאר שייך למשפחה שלנו, המשפחה העברית. אבל מי הוא לבן? גם לוט היה מאותה משפחה. ומלוט יצא קליפה של מואב ועמון. לבן זה הארמי שלא רוצה לחזור לעבריות שלו, שרוצה להמשיך בגלותיות שלו. זה ברור מי הוא לבן הארמי שרוצה לעקור את הכל, דיינו יעקב אבינו, כשיעקב אבינו חוזר לארצו ולזהות שלו. דומה מאוד. לזה זקן, לזה זקן. הלשון דומה מאוד. כי שורש משפחתי זה אותו שורש. אבל מלאים זמנים, תקופות, שצריך לבחור. או לבן הארמי, או יעקב העברי, שהוא ישראל. וזה מה שאנחנו חייבים. לא נקטתי בשמות ובהגדרות ברור. מכיוון שהנושא הוא כל כך ברור שזה לא צריך. כן. אז עכשיו מי הוא עמל? אז יש תקופות מסוימות ושמופיעה דמות מיוחדת ברשעותה שמקבלת גם את הטענות של האויבים הסונים שרוצים לחלום וגם את הטענות שלנו שרוצים להחליף. והעמלק הזה מכיל בתוכו בטענה שלו נגד ישראל גם להשמיד וגם להחליף. ואלו תקופות יציאה מן הגלות. כשיצאנו ממצרים ויבוא עמלק. כשיצאנו מבבל בימי עזרא ונחמיה, זה דור אסתר המלכה ומרדכי היהודי, כל הסיפור של מגילת אסתר זה על עמלק. כשבא העת וההזדמנות לסיים את הגלות ולחזור לעבריות שלנו, לישראליות שלנו, בא עמלק. וזה ברור כי בדורנו הופיע עמלק בכמה צורות. לפי מה שלמדנו, ייתכן שזה התחיל במלחמת העולם הראשונה. מאז הצהרת בלפור קם עמלק. וכשקיבלנו את הרשות של אומות העולם לחזור לארצים, אז קם עמלק. ומאז יש עמלק שרוצה גם להשמיד וגם להחליף. ועכשיו ברור מהו עמלק. אז כשקמים תלמידי חכמים כביכול, גדולים בתורה מצד אחד, ויש להם יחס כל כך מסוכן לעמלק שבדורנו, אנחנו לא יכולים לומר אלא אנחנו צריכים לתורת הרב ולהפיץ אותם כדי להציל את הנשמה של היהודים, לאו דווקא היושבים בציון, העם היהודי כולו, מאותה השמדה שהאחראים, רחמנא ליצלן, הם אותם גדולים של הערב רב שמגדירים את עצמם גדולי ישראל.